זה אחת הדרכים אולי שאנשים מגלים, שהם רחוקים מעצמם, כשהם פוגשים בעצם את הבעיטה הפנימית הזאת, שאומרת, היי, רגע, אני הדבר הזה. ובעצם עד עכשיו לא הייתי הדבר הזה, איפה זה?
שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? אני שימי קייזרמן, מרצה ומאמן לתודעה ומנהיגות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, התפתחות לשם שינוי. פה אתם תוכלו לקבל גישה מיד ראשונה לסיפורים, תובנות, למידות וכלים שנאספו בדרך ובמסע המיוחד הזה שנקרא חיים. בכל פרק אנחנו נדבר על נושאים שונים מעולם ההתפתחות האישית, תודעה, רוחניות, מנהיגות ועוד מלא דברים שאתם רוצים לשמוע. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ של הפודקאסט כדי שתוכלו לקבל עדכונים על הפרקים הבאים שיצאו, פשוט תלחצו על להירשם כמנוי. בפרק הזה אני מארח את שרון לוי. שרון היא אסטרולוגית ומלווה דרך למודעות, בריאות ואהבה דרך ארבעת הגופים והתודעות. ואנחנו דיברנו על מה זה אסטרולוגיה, איך הכוכבים משפיעים עלינו, איך מדע, תודעה ואמונה מסתדרים יחד, ועוד הרבה דברים ממש מעניינים. זה היה פרק מרתק שאני ממש נהניתי להקליט אותו, ואני חושב שאתם ממש תהנו להאזין לו. אז אם אתם ברכב, באימון או בבית, שווה לכם להישאר איתנו. זהו, בואו נתחיל.
בסדר גמור.
יופי, איזה כיף.
נעים ביום הזה.
נכון, לגמרי נעים. טוב, האמת שזה פרק ש... שחיכיתי להקליט אותו כבר כמה זמן, ואני שמח שיש לי סבלנות לחכות לדברים טובים. אני חושב שאנחנו הולכים היום לפחות להתחיל לדבר על איזשהו נושא שמאוד מסקרן אותי ברמה האישית. אני לא יודע עליו הרבה, אני יודע שיש לו השפעה, אני לא יודע איזו. זאת אומרת, אני בא הכי ללמוד, להבין, בא מסקרנות אותנטית כמה שאני יכול להביא. והנושא הזה הוא בעצם אסטרולוגיה, ולדעתי גם מהשיחה הקצרה ומההיכרות הקצרה שיש לנו, לדעתי זה רק תהיה כניסה למשהו, ואנחנו לא יודעים איך הפרק הזה יסתיים, ואני חושב שזה אחד הדברים שאני יותר אוהב ביצירה הזאת של הפודקאסט, שתמיד בוא נדבר על פיל, ואז אנחנו מסיימים את השיחה על ברווז, ואני חושב שזה משהו שנורא כיף ויפה, כי אנחנו נדבר כנראה על מה שאנחנו אמורים לדבר, וזה המקום שצריך, כן, זה המקום שצריך להיות פה. אז אולי לפני שנתחיל וניכנס ככה לשאלות היותר ישירות ונראה לאן זה הוביל אותנו, אז אני ממש אשמח שרון אם תציג את עצמך למאזינים שלנו. אז תספרי קצת, מה הלוז, מי את, מה...
מי אני ומה?
What you do? What's the lose?
בדיוק דיברנו על זה עכשיו בדרך לכאן, על המבוכה של להגיד מי אנחנו ומה אנחנו, ומה אנחנו עושים.
כן.
אז אני שרון לוי. רוב העולם מכיר אותי כאסטרולוגית, מה זה רוב העולם? המדיה החברתית ולקוחותיי, אבל בעיקרון אני עובדת עם אנשים על הרחבת המודעות, והאג'נדה שלי היא שנחזור הביתה, נחזור להלימה פנימית עם מי שאנחנו, מי שנועדנו להיות, וזה עובר דרך בריאות הגוף, בריאות הנפש, העולם הרגשי, העולם האנרגטי, העולם הפיזי, העולם המנטלי. אפשר להרחיב מודעות דרך כל העולמות האלה, ובעיקר חשוב לי שנהיה בריאים. בתכלס.
כן.
זה כאילו העניין שלי. שנהיה בריאים בגוף, שזה תוצאה של כל יתר הגופים בעצם. כן.
וואו, איזה כיף, כן, אני מתחבר, אני מכניס אותם קצת מאחורי לקלעים, מה שדיברנו קצת קודם, לקטע הזה של ההגדרות, אבל אני חושב שזה כיף שככה זה, אנחנו לא דבר אחד, אנחנו מלא מלא דברים, ולפעמים שאומרים לנו, תגיד מי אתה, אז אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לבחור מתוך מלא בלונים, רק את הבלונים שבא לנו להציג, אבל אני חושב שכאילו השאלה הכי ראשונה, ואני לא יודע אפילו אם זו שאלה נכונה לשאול, אבל אני מרגיש שזה מה שאני רוצה לשאול אותך, אז אם יש דיוק לשאלה הזאת, אפילו תגידי, אבל מה זה אסטרולוגיה? כאילו...
מה זה אסטרולוגיה בצורה היבשה?
כן, איך את מסבירה את זה? איך את בתור מישהי שעוסקת בזה, בין יתר הדברים שאת עושה, אבל...
אפשר להיות הכי יבשים, ופשוט לעשות את התרגום של אסטרולוגיה, שזה תורת הכוכבים, והכי פשוט שיש.
אוקיי, ואנחנו באנו לצלול.
כן.
איזה כיף שבאנו לצלול.
וצריך לתת לזה את הכותרת ה...
נכון, כן.
הראשונית של זה. השאלה מעניינת, מה זה אסטרולוגיה? אם שואלים אותי ושואלים אותי, אסטרולוגיה זה הכל. זה גם אחת הסיבות שאני מלמדת את החומר הזה, כי זה זה פשוט מפתח אב לכל דבר שקיים פה, על האדמה הזאת, כל פילוסופיה, כל תורה, כל תנועה טבעית של הטבע, אפשר להבין אותה דרך תנועת הכוכבים. וכל הלימוד האסטרולוגי הוא פשוט, זה אחד מהכלים שאני רואה אותם כמרחיבי מודעות ותודעה, בגלל האפשרות הזאת של ברגע שאני יודע את הבסיס הזה, אני יכול להשליך את זה על כל דבר שאני פוגש, מבני אדם ומערכות יחסים, ועד עוד פעם פילוסופיות, תורות, רפואות כאלה ואחרות, בעצם כל דבר. אז אני לא יודעת אם אני עונה על מה זה אסטרולוגיה. מפתח אב, פשוט
כן,
מפתח
לא, זה,
אב.
זה, אני חושב אני חושב שזה עונה, אני חושב שזה נורא יפה, אני גם חושב למה שאני הבנתי, שבאמת יש את הדבר הזה, יש את תורת הכוכבים, או תורת לא, נכון? כל כך עוברים את זה?
תורת הכוכבים.
תורת הכוכבים, כן. ובסוף יש איזה, תמיד איזה ניגון, את התבלין של זה שעובד עם זה.
בהחלט, כמו כל דבר.
כן.
כאילו, כל זמר הוא זמר, כשהוא שר עם הקול שלו, ועם המקצב שלו, כן.
נכון.
אותו דבר. כן, אני כאילו ממשיכה לשאול את עצמי בראש על מה זה אסטרולוגיה. זה פשוט ממש מספר את איך היקום הזה עובד, ולא רק איך היקום, בעצם איך אנחנו עובדים. כי אחד העקרונות שעליהם היקום הזה מושתת, זה שמה שבפנים זה מה שבחוץ, מה שלמעלה זה מה שלמטה, וכמו היקום ככה הנשמה. שזה אחד משבעת העקרונות ההרמטיים, שזה הרמטיקה עתיקה, אז פשוט התנועה של הכוכבים וההבנה שלה, וההבנה האנרגטית של מה כל כוכב עושה, ואיך הוא עושה, ומתי הוא עושה, וכל הסיפור הזה שהם חוברים לו ביחד, פשוט משקף שוב את הכל, ואפשר לגלות על עצמנו המון המון דברים, דרך זה גם על עצמנו וגם על העולם שאנחנו חיים בו, על כל רבדיו.
אולי כאילו כבר, כאילו מרגיש שבא לי כבר להיכנס כזה בדלת הזאת, אבל איך באמת זה משפיע עלינו? ואת, אני תמיד, את יודעת, אני תמיד חושב על אנשים שמקשיבים לפעמים לפודקאסט הזה, ואז הם פוגשים כל מיני מידעים וזוויות של הסתכלות, ואז הם אומרים, אוקיי, אסטרולוגיה, אבל איך זה קשור אליי, איך זה קשור לבני אדם, וזה משהו שקורה רחוק ממני, זה קורה מחוץ לי. משפיע. איך הנקודה הזאת התחברת?
אז אפשר לענות על זה בכמה צורות. כאילו, יש את המקום באמת הפילוסופי והרוחני, כמו שנתתי את העיקרון הזה. אין באמת משהו שהוא חיצוני לי, או משהו שהוא פנימי לי. זה אותו דבר. כאילו, הפנימי והחיצוני בדיוק אותו סיפור. אז אפשר ללכת לפילוסופיה הזאת ולהרחיב אותה. ואפשר גם ללכת לצד המדעי, שזה איזושהי תשובה שאני נותנת להרבה סקפטים. אנחנו כולנו יודעים שהירח משפיע על גאות ושפל בכדור הארץ.
נכון.
כן, אנחנו יודעים את זה.
באמת שלמדתי את זה בגלישה, שדיברנו על, התחלתי ללמוד לגלוש, ואז באמת המדריך כזה דיבר, מה משפיע על הגאות והשפל, ואז כאילו באמת ירח, שזה כביכול משהו שנשמע, נמצא אימא לי מפה.
כן, כביכול.
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 אוי, מה זה אומר כביכול?
כביכול, כי הוא לא באמת כזה רחוק הירח באופן יחסי ליתר הכוכבים במערכת השמש, או ליתר הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים. אבל בואו באמת נחזור לירח, הוא משפיע על גאות השפל בכדור הארץ. עכשיו, אם זה משפיע על גאות ושפל בכדור הארץ, אז זה ישפיע על כל מים בכדור הארץ. כלומר, יש תנועה של גאות ושפל בכל מים שקיימים על הכדור הזה, בין אם זה הים, בין אם זה נחל, אגם, ובין אם זה הגוף שלי. אוקיי, אז
התנועה... אוקיי, אהבתי מאוד.
אי אפשר להפריד את זה, כי גם אני חיה על כדור הארץ, גם אתה חיה על כדור הארץ, וגם בי יש מים, אנחנו 70% מים, ידוע, גם זה ידוע למדע, זה לא איזה המצאה רוחנית מתקדמת, זה כאילו ידע עתיק כזה, שכל ילד יודע.
אוי, זה פשוט, קודם כל זה מהמם, זה כאילו מהדברים, תמיד אני בחשיבה המטאפורית שזה מפוצץ לי את המוח עכשיו. כי כאילו באמת, אני תמיד הסתכלתי על זה, אוקיי, זה משפיע על גאות ושפל, אני לא יודע כאילו איזה תנועה של הירח משפיעה על איזה, כאילו, לא יודע, אבל...
אפשר להסביר את זה.
כן, בואי תסבירי, זה נורא מסקרן, כי זה באמת אנחנו בסוף, אני חושב שמחשבה של אדם סקפטי שמקשיב ואומר, זה לא באמת קשור אליי, כי יש לנו איזו חשיבה, אוקיי, מה שקורה בארצות הברית לבן אדם, לא קשור אליי, אז אני בעצם מקיש את החשיבה הזאת על כל דבר, כל מה שקורה מחוץ עלי, לא קשור אליי, כי זה לא נוגע בי.
זו מחשבה מאוד נרקסיסטית לשיחתנו ממקודם. כאילו לחשוב שאנחנו חיים בעולם שבעצם שום פעולה שלי לא משפיעה על שום דבר, ושום פעולה אחרת שקורית במקום רחוק ממני לא משפיעה עליי, זה מחשבה מאוד אגוצנטרית.
נכון.
שלא יוצאת מתוך עצמה. ואפשר ללכת, אתה יודע, זה שוב, זה פילוסופי, ללכת לאפקט הפרפר, כל תנועה שאני נכון, עושה עכשיו במרחב, וגם השמניזם מתבסס על זה לצורך העניין. אם אני אפיל עכשיו את היפרון על הרצפה, אז אני נותנת גל אנרגטי שגם המדע יודע להגיד את זה. כן? שכל גוף בעצם יש לו איזושהי פליטה אנרגטית מסוימת, גם ליפרון שנופל על הרצפה יש איזה הדהוד אנרגטי. אמנם הוא מאוד 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 עדין, וההשפעה שלו היא לא עכשיו דיסטורשנים גדולים של המציאות, אבל עדיין הדוות האנרגטיות של הדבר הזה ממשיכות. אז לשאלתך גם על איך זה משפיע עלינו, ואם יש את הירח, אז הירח משפיע עליי, אבל מרקורי לא משפיע עליי, ונוס לא משפיע עליי, וכן הלאה, כל כוכבי הלכת שבמערכת השמש, ובעצם כל דבר שקיים פה. עכשיו יורד שלג בחוץ, זה משפיע עליי. זה מחוץ עלי אומנם, וזה כביכול לא קשור אליי, וזה לא אני הורדתי את זה, אבל זה משפיע על החיים שלי.
כן. חושבת כאילו היה לי פעם, היה לי שיחה עם התאמן שלי אפילו, שתמיד היה אומר, תמיד שקר בחוץ, יש לו מצב רוח לא טוב.
הגיוני.
ואיך זה, כאילו, ואת יודעת, התשובה שלי, מההבנה שלי, ואיך שאני גם עובד עם התודעה, וזה כאילו, זה מחוץ עליך, ואתה בוחר כרגע לומר שהדבר הזה משפיע על המצב רוח שלי, ואת באה ואומרת, כן, זה משפיע. אז בואי, תכניסי אותי טיפה לזה, זה נורא מסקרן אותי דווקא.
וואו, זה קור רחב. אני כבר גם הולכת בראש שלי למלא מקומות.
מה שמרגיש נכון, כאילו לומר. גם אם זה לא גם על המזג האוויר, כאילו, אבל באמת, משהו שקורה עדיין בחוץ, אז אוקיי, אז נגיד, אני לא יודע כל כך איך לשאול את זה, אבל בסוף תנועות של כוכבים משפיעים על מה שקורה פה, כי מה? כי אנחנו אנרגיה, כי אנחנו מים, כי
כי אנחנו אנרגיה, כי אנחנו מים. עונה על זה בעצמך. כן, אנחנו אסופה של אנרגיה, שפשוט התגבשה לכדי דבר, זה גם המדע יודע להגיד את זה. זה לא, זה עוד פעם, לא, זה אחד הדברים הנפלאים שקורים בשנים האחרונות, זה שהמדע מתחיל לאשש הרבה דברים שהעולם הרוחני אמר, ושנגיד האסטרולוגיה מדברת עליו כבר אלפי, 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 אלפי שנים, אז כן. לאט לאט הפער הזה מתחיל להצטמצם. אני, אין לי את הטרמינולוגיות המדעיות, כן. לצערי.
בשביל
להסביר ל... כן. אבל שוב, בהכי פשוט, אם אני אסופה אנרגטית, וכוכב הוא אסופה אנרגטית, אז, ואני פולטת ממני אנרגיה, וגם הוא פולט ממנו אנרגיה, אז מן הסתם יש איזשהו חיכוך אנרגטי לדברים האלה. כשאני ואתה יושבים כאן ביחד, אז האנרגיות שלנו מתחקרות אחת בשנייה.
כן.
גם אם נשב בשקט ולא נגיד מילה, עדיין תהיה איזושהי תקשורת בינינו. אפילו גם אם לא נסתכל אחד על השני. אנחנו נתקשר דרך הגלים שעוברים ביני לבינך, שהם גם עובדים על מים וגם עובדים על אוויר. למה? כי באוויר, למשל, האוויר הוא מורכב מלחות ומחום. אוקיי, אז הלחות היא מימית, אז המים, הרגש שלנו עובר בין אחד לשני, והחום שמאפשר את המוליכות של הדברים, למשל.
וואו.
זה כבר גלשתי אותך לתוך איזה משהו.
כאילו, שאלה שעולה לי זה, אוקיי, מה, הכוכבים הם זזים, והתזוזות שלהם הם משפיעות? כאילו, איך יודעים...
אז שוב, אפשר לחלק את זה באמת לשני צדדים, לצד הפילוסופי יותר ולצד האנרגטי המדעי הזה, שבעצם כל כוכב עשוי מחומרים מסוימים, אוקיי? ממינרלים מסוימים, מתכות מסוימות, אז מן הסתם הם פולטות אנרגיה, כן? זה גם כל אחד יכול להבין את זה. המרחק שלהם מאיתנו משנה את ההשפעה, מן הסתם, ומן הסתם גם התנועה שלהם, כי התנועה יוצרת בעצם חיבור אנרגטי שונה בין הדברים.
כן.
אז אנחנו מושפעים על ידי זה אחרת. אבל בהכי פשוט, גם לשאלה הקודמת של, על המתאמן ואיך זה משפיע, אנחנו מדברים כאן על שפה של אור.
אוקיי.
אסטרולוגיה בעצם היא שפה של אור. וזה גם, לאט לאט המדע, הפיזיקה המתקדמת, הפיזיקה הקוונטית מדברת בדיוק כן. את זה שאנחנו, הכל כאן זה שפת אור אחת גדולה.
כן.
אז נגיד לאותו מתאמן שלא לא טוב לו בחורף, יש פחות שעות אור. אנחנו כולנו חיים פה לכבוד השמש. אוקיי? השמש יוצרת, מאפשרת ויוצרת את החיים. כל מה שחי פה, בעצם חי לכבוד השמש, רוצה לקבל את החום של השמש. כשזרע טמון בתוך האדמה, הוא הפריצה שלו החוצה, והנביטה והצמיחה היא לכיוון השמש. כן? וכולנו בעצם מחפשים את החום הזה. כן? יש גבול, כל אחד גם אוהב כן. יותר חום, פחות חום, אבל אם לא סתם נניח בשוודיה, שיעורי ההתאבדות הם מהגבוהים בעולם.
כן, כי יש שם פחות שעות, כאילו
יש יום. יש פחות שעות יום, כן. וזה מאוד משפיע עלינו. אנחנו מחפשים אחר האור הזה, ולא סתם בחורף, אנחנו יותר בהתכנסות, יותר בבית, גם מן הסתם כיכר, אבל גם היום נגמר יותר מוקדם, אז אנרגטית אנחנו נכנסים לאיזה מקום יותר משובלל, יותר מכונס ויותר פנימי, ובקיץ אנחנו יותר בחוץ, יותר מבלים, עד מאוחר יש לנו יותר מרץ, יותר כן. אנרגיה. כן, זה מגניב.
ישר עולה לי בחשיבה שלי, כאילו אוקיי, אולי זאת הסיבה שבאמת, קופצים לי מלא דברים לראש, אני פשוט אחלוק אותם.
תחלוק.
אני בזמן האחרון שואל את הבת שלי מלא שאלות. כאילו, למה יש דשא? ולמה, כאילו, כל מיני כאלה, פתוחות.
איזה כיף, אתה שואל אותה, והיא לא אותך, עונג.
אני שואל אותה, כן, בא לי, זה היה טיפ של חברה משותפת שלנו, של רבית, ולקחתי, ואני שואל אותה, באמת, למה יש כיסא? למה יש שולחן? כל מיני דברים כאלה, ופתאום חשבתי, למה אנשים ערים ביום וישנים בלילה? ופתאום זה מתחבר לי גם למה שאת אומרת, כי אנחנו כמו פרח שמכוון את עצמו לשמש, אנחנו בעצם, כנראה באופן מאוד טבעי, שאנחנו חווים הרבה, כאילו את האור, האור מגיע ואנחנו קמים אליו. כן. אז בימים שבא לנו להישאר במיטה, אבל
כן, ושוב, יש אנשים שיותר אוהבים לחיות בלילה מאשר ביום, אבל עדיין.
כן.
גם הגוף שלנו, מבחינת איך שהוא עובד בצורה בריאה, הוא נגיד בלילה, אנחנו לא סתם הולכים לישון בלילה, יש האיברים הפנימיים של מערכת העיכול, עושים את עבודת הניקיון שלהם בלילה כשאנחנו אמורים לישון.
כן.
למה אנחנו אמורים לישון? כי הפעולות האלה לוקחות הרבה מאוד אנרגיה. בגלל זה אני אמורה okay. לישון כשהגוף עושה את זה, וכשאני לא ישנה למשל כשהגוף עושה את זה, אז אני לוקחת ממנו את האנרגיה שנועדה בעצם לטפל בו.
כן.
אז גם, זה כביכול מסתעף מאסטרולוגיה, אבל את כל לא את כל הדברים האלה, אבל הרבה מהדברים האלה הבנתי דרך הלימוד האסטרולוגי, לא שאני לא חוטט בללכת לישון ממש מאוחר, חוטט לגמרי. אבל כן, אמרתי, כל העניין שלי זה בריאות. אז איך אנחנו יכולים להשתמש בדברים האלה בשביל להיות בריאים, ולמה לי לקחת אנרגיה מהגוף שלי בזמן שהוא אמור לתת את זה לדבר אחר? כן, ואז אנחנו גם לא מבינים למה אנחנו נהיים חולים. אני הרבה פעמים, כשאני עובדת עם אנשים, אני עובדת עם אנשים שיש להם גם מחלות כאלה ואחרות, אז אני אומרת להם, מעבר לעבודה התודעתית שאנחנו עושים,
כן.
בתכלס, לך תהיה חודש בטבע, בלי הטלפון, בלי אור, בלי, כאילו, במקום שיש אור טבעי, אור יום כן. ואור חושך טבעי לחלוטין, אתה מבריא.
מדהים.
תנועה ממש פשוטה, שאנחנו שוכחים אותה, וגם...
זה ממש כמו שאמרת קודם, זה לחזור לעצמנו. פתאום זה...
כן.
זה כל כך... זה זמין, אגב, אני בטוח.
סופר זמין. כן.
לא, זה לא יפה. כאילו, להתנתק מכל הסחות דת והסחות מודעות.
נכון, נורא קשה לנו לעשות את זה, גם אני לא יודעת אם אני, יש לי את המסוגלות, תחשוב, יש לי את המסוגלות להיות חודש בטבע עם עצמי, אבל אתה יודע, אנחנו חושבים מה עם העבודה, ומה עם זה, ואני צריך לטפל בזה, ואני צריך לטפל בזה, וכזה. תראה איך אנחנו מסתעפים באסטרולוגיה לגמרי.
זה מגניב להלאה, כאילו, פתאום, את יודעת, גם הקטע על הבריאות, איך באמת את משתמשת באסטרולוגיה כדי לעזור לאנשים להבריא? זה הקטע הזה? זה כאילו ההתנתקות? זה ה...
לא רק, אנחנו, אני עובדת מאוד על, על המקום של, של מודעות, קודם כל.
כן. מה הכוונה? שאת אומרת את זה,
זה
מה
זה מגיע מה כבר מהאהובתי השנייה, אמוציולוגיה.
אהבתי.
כן. לא אני המצאתי את המושג הזה, המציא את המושג הזה, אישה נפלאה ושמה בעירה מנטה שחק, ניתן לה כאן את הכבוד שלה.
מגניב.
וזה הכל, התורה הזאת, זה תורת האמוציות, בעצם איך, שזה מתחבר גם למה שאנחנו מדברים עליו בעצם, שהאמוציות בסופו של דבר הם אלה שיוצרות לנו את, את המחלות וגם את המציאות. אז מה הכוונה? שבעצם הרגש
כן.
יוצר מציאות. הרגש ומה אני חושב עליו, הרגש ו... איך אני מבטא או לא מבטא אותו. האמונות שורש שיש לי שיוצרות בי רגשות כאלה ואחרים, וואו, אני יכולה להיכנס, סליחה, מסתעפת לגמרי.
בוא נסתעף, אני בעד.
אז בעצם אני עובדת עם אנשים ועם עצמי על, על כל המקום התודעתי, קודם כל. איזה תודעה יוצרת כאן איזה רגש, איזה תודעה יוצרת איזה התנהגויות, איזה תודעה יוצרת... את הערכים שאנחנו חיים על פיהם.
כן.
ואת זה מאוד קל למצוא דרך מפת הלידה של בן אדם. דרך הכוכבים והמערכות יחסים ביניהם, והמיקום שלהם בתוך המפה. אז אוקיי. נגיד, לאבחן בן אדם, מאוד, מאוד קל לעשות את זה דרך מפת לידה, שזה נגיד חוסך, נגיד אם אתה הולך לפסיכולוג, אתה תדבר 10 מפגשים, עד שאתה תגיע ל...
כן.
להבנות שפשוט משעה על מפה אפשר לגלות ו...
וואו.
ולראות, כן, ואז ישר לגעת במקומות כאלה.
מה זה בעצם מפת לידה, אם את יכולה לתמצת את זה?
איך היא מורכבת
כן,
בעצם?
כן, כאילו מה לומדים ממפת לידה?
וואו, אפשר ללמוד הכל.
כן? מה?
כן, ממש, זה כזה שאלה מאוד...
מה לוקחים בחשבון,
מאוד
נגיד?
מאוד גדולה. מה? אנחנו בשביל להוציא מפת לידה, אנחנו צריכים את תאריך הלידה של בן אדם, שעת הלידה המדויקת שלו,
כן.
ומקום לידה, כי זה משנה אם נולדתי בשוודיה בשש בבוקר, או ביוון בשש בבוקר, כן? מן הסתם יש, בגלל הבדלי השעות, אז יש לנו גם הבדלים בשמיים. אז אפילו אם נולדתי באותה שעה, כמו בן אדם אחר, רק במקום אחר, אנחנו כבר נהיה עם סיפור חיים שונה.
וואלה.
מה שכן, אם נשב לשיחת נפש, אני ואותו בן אדם, אנחנו נגלה שהמהויות הפנימיות שלנו מאוד מאוד מאוד
זהות, כן.
אבל כל אחד מבטא את זה ולוקח את זה למקום אחר.
הסיבה שכאילו שבודקים במפת לידה את השעה ומיקום ותאריך, זה כדי להבין איפה נמצאים הכוכבים בניגוד למיקום שלך, כי המרחק... סתם אני מנסה להרבב את כל מה שאמרת, אבל כי המרחק של מרקורי נגיד, או הירח או whatever, ממי שנמצא בניו יורק למי שנמצא בישראל, יהיה שונה, ואז ההשפעה על האנרגיה של אותו בן אדם, יש חפיפת אנרגיה.
כן.
אבל או שאני חופף אותה ככה, ידיים קרובות, או ככה רגיל.
זה לא בדיוק המרחק מבחינת השעה, כן? אם נולדנו בזמן אחר, בתאריך אחר.
לא
השעה,
זה המיקום של הכדור, אני מניח.
כן. המיקום של הכדור...
הארץ, כן.
המיקום של, יש בעצם את כדור הארץ שמסתובב סביב עצמו,
כן.
וזה מה שקובע את, את השעות יום ושעות לילה שלנו, ולכן זה משנה, כי הוא בנקודה אחרת בתוך הסיבוב העצמי שלו, ויש את הסיבוב שהוא עושה סביב השמש, שזה כבר העניין הזה של התאריך, כן? זה משנה באיזה זווית נמצא כדור הארץ ביחס לשמש וביחס לכל יתר הכוכבים.
כן.
במערכת, זה משתנה עוד פעם לפי התנועה שכדור הארץ עושה במסלול שלו.
כן.
בשנה.
אז מה בעצם אפשר ללמוד ממפה כזאת? סתם, כאילו כמה דברים. זה נורא מסקרן, כאילו זה...
אפשר ללמוד על מראה, אפשר ללמוד על נטיות נפשיות, רגשיות, מה מאפשר לי ביטחון עצמי, מה לא מאפשר לי ביטחון עצמי, ביטחון רגשי, איך העולם הרגשי שלי מתנהל, מה יותר קשה לי, מה פחות קשה לי, מה היא שפת האהבה שלי, לאיזה דברים אני נמשך, איזה דברים דוחים אותי, איך אני מוציאה לפועל דברים, האם יש לי יכולת הוצאה לפועל טובה, לא טובה, כן, אני מן הסתם זה נורא...
כן.
בפשט אני אומרת את זה,
כן,
אבל אפשר לרדת לרזולוציות מאוד מאוד עמוקות, איך המוח שלי עובד, איך אני חושבת, איך אני מתבטאת, אני מדברת לאט נורא, מדברת מהר, יש לי אפשרות לעשות אדפטציה של הביטוי שלי, איך אני מתנהלת במרחב, איך אני נעה ממקום למקום, בריאות הגוף שלי, החיוניות שלי.
וואו, זה המון דברים, זה
כן,
מטורף.
רק כזה נותנת כאילו לך מה, אדם, טיפין.
כאילו זה בן אדם שפוגש את זה באמצע החיים שלו, זה, מה זה עוזר לו בעצם?
זה יכול לעשות הרבה דברים, כי אפשר או להגיע ולהכיר את, את מפת הלידה שלי יותר לעומק, ואז מן הסתם אני מכירה את עצמי גם יותר לעומק, אז זה לא בהכרח שאולי, נגיד בן אדם, בן 35, עכשיו בא לקריאה, זה לא שאני יגלה לו על עצמו דברים שהוא לא יודע, אבל אני כן יכולה לדייק לו את, את החיבור, זה כזה, זה להפיח חיים בתוך דברים שאולי אנחנו או לא שמים לב אליהם יותר מדי, או לא חושבים שהם כאלה חשובים.
כן.
ולגעת בנקודות פנימיות כאלה, שכזה איפה של
בבטן. כן, את עושה תנועה של סיכה. כן, נכון, זה ממש כזה דיוק כזה שהוא כן. פינס כזה.
כן, איך נוגעים במקומות באמת מאוד עדינים ומאוד פנימיים ומאוד קריטיים. והרבה פעמים אנשים שוכחים מי הם, זה טבעי, כן? אנחנו כן. נולדים לתוך איזושהי משפחה, ולצערי בדור שאנחנו גדלנו בו, אז כן. היית צריך נורא להתאים את עצמך למשהו שהוא לא בהכרח אתה, ואתה זה הלך ונעלם, הלך והתפצל, כן? זה מה שקורה דרך טראומות, שטראומה לא חייבת להיות טרגית בכלל, זה יכול להיות רק ש... אמא עושה לי פרצוף כשאני קפצתי על הספה בסלון ביום שבת בבוקר ועשיתי לה רעש, כן? זה לא כן. חייב להיות איזה דבר גדול.
קטע של ההתרחקות מעצמנו, תמיד זה משהו שאני גם כותב עליו ואני חושב עליו המון. זאת אומרת, כל הקטע של באמת להתחיל לרצות אנשים בגיל מסוים ולאבד את עצמך, ואז באיזשהו גיל, באמת 35, 7, 8, אתה מתנהג עם אותם תבניות שאספת בגיל 5, 6,
ואתה כי... בטוח שזה אתה.
כן. מה זאת אומרת? רגע, שנייה, אני אומר כן בקצורה אוטומטית, כי זה אני מסתדר לי, אבל מה זאת אומרת? אתה בטוח שזה אתה. זאת אומרת, יודעת, אני תמיד, אני מדבר ככה בתכנים שלי. תהיו מי שאתם, תהיה מי שאתה. אתה חייב רגע להכיר את עצמך, אבל יש אנשים שבחיים שלהם, בתודעה שלהם, אומרים, אבל זה מי שאני.
חלקים מזה זה מי שאנחנו.
איך את מסבירה נכון. את הריחוק העצמי הזה לבן אדם שלא יודע, הוא לא יודע לחוות משהו אחר. אז איך,
וואו,
איך
עוזרים? שאלה טובה.
נכון?
ממש.
כן. בוא נחשוב עליה ביחד.
איך כאילו... מסבירים לבן אדם מה זה הריחוק העצמי הזה, כשהוא לא מבין שהוא בריחוק העצמי הזה?
כן. אני חושב כאילו, אולי יש שאלות כאלה שיכולות, שאלות עזר כאלה שיכולות לעזור לבן אדם להבין אם יש איזה פער. כאילו, האם בן אדם שמח? האם אתה... לא יודע, אושר, מה זה אושר? אושר כבר נהיה כל כך קלישאה, אבל...
כן, זו שאלה הכי פשוטה והכי גדולה, האם טוב לי? כמה שלא, כאילו, כמה שלא טוב לי, ככה אני יכול להבין שאני רחוק בעצם מעצמי, מהתנועות שמרצות אותי, שמסביעות רצון עבורי.
כן.
אז כן, זו שאלה פשוטה, אך גדולה מאוד. אני חושבת, עולה לי איזושהי עבודה שעשיתי עם איזה איש לפני כמה שנים, וזה לא שהסברתי לו שהוא רחוק מעצמו, כמו שפשוט, נגיד, זה היה ממש דרך האסטרולוגיה, הוא היה מזל אריה, והיה איזשהו רגע באחד הסשנים שעשינו שפשוט סיפרתי לו את המהות העמוקה והגבוהה של מזל אריה. ותוך כדי שאני מסבירה לו את זה, אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, אתה מרגיש את זה בבטן כשאני מדברת את זה, נכון? והוא פשוט פתח עליי עיניים כאלה גדולות של פליאה, והוא אומר לי כן, כאילו, ואני לא זכרתי את הדבר הזה, לא זכרתי שאני האצילות השומרת הגדולה והמופלאה הזאת, נגיד הריות, הרבה פעמים יוצאים כאלה, הריות מפוחדים כאלה, כשבעצם האנרגיה המהותית שלהם היא משהו מאוד מלכותי ומאוד גדול ומאוד משהו שבא לשמור ולשמר ולתת עוד אנרגיה לאנשים אחרים. כן. ופתאום שאתה מסביר להם את זה, או כשאני מסבירה להם את זה ומספרת להם את החיות בתוך הדבר הזה, פתאום, עוד פעם, יש כזה קליקים פנימיים כאלה, כן. שהנשמה יודעת את זה, היא מחוברת למקום הזה.
כן, היא מרגישה, היא כאילו בועטת פתאום כן. לפנים, נכון? יש איזו בעיטה כזה, זה, שים לב, כאילו.
לא, מרגישים כזה, כן. אז זה אחת הדרכים אולי שאנשים מגלים, שהם רחוקים מעצמם, כן. כשהם פוגשים בעצם את הבעיטה הפנימית הזאת, היא אומרת, היי, רגע, אני הדבר הזה. ובעצם עד עכשיו לא הייתי הדבר הזה, איפה זה? וזה גם העניין עם אסטרולוגיה, שבעצם אנחנו מקבלים את מפת הלידה שלנו, שהיא חתימה אנרגטית, אבל אנחנו, כל האנרגיה הזאת היא קיימת בתוכנו, מצד אחד, ומצד שני אנחנו גם עוברים מסע חיים בשביל ללמוד את האנרגיה הזאת. כן? אז יהיה לנו יותר קל, כמה שפחות נתרחק מעצמנו במהלך החיים, יהיה לנו הרבה יותר קל ללמוד את האנרגיה הזאת ולהרחיב אותה ולהתיישב לתוכה. זה כמו כזה להיכנס לתוך הבגד, שאתה, זה כן. האבטר שלך.
כן.
וכמה נוח אתה מרגיש בתוכו, האם הוא גדול עליך, האם הוא קטן עליך. אז באמת אנחנו, עוד פעם הסתעפות, אבל אנחנו נולדים לתוך עולם שמרחיק אותנו מאוד מתוך כן. המקום הזה, במיוחד בעולם המודרני שאנחנו חיים בו. במיוחד גם, לא יודעת אם במיוחד בישראל, פשוט כי אני ישראלית, אז נורא קל לי, נורא קל לי ליפול על זה. אבל התנועה הזאת היא של טוב, נבלד, נלך לגן, נלך לבית ספר, נלך לתיכון, נלך לצבא, נטוס לחול הטיול שאחרי הצבא, כן. נעשה אוניברסיטה, נתחתן, נעשה ילדים, ואז בום, פתאום גיל 35, גיל 40, אנשים פתאום קמים ואומרים, מה?
כן.
מה, איפה אני?
כן. יש איזה, מכירה את ויין דייר?
את?
ויין דייר?
לא.
ויין דייר, קודם כל הוא מדהים, הוא איזה פילוסוף כזה, הוא כבר לא בחיים.
אוקיי.
איש רוח ומטורף שיש לו סרט שנקרא שינוי, שאני מליץ עליו תמיד. שהוא באמת מדבר על הרגע הזה, שבעצם קורא לנו איפשהו לא יודע אם לקרוא לזה אמצע החיים, כן? תוחלת החיים השתנה כל הזמן, אבל 30, 40, אנחנו מתעוררים לאיזשהו מקום שהיינו באיזושהי רדיפה כזאת, גם שמייצגת איזו התנתקות מעצמנו, בהצמדות לאגו, ברדיפה אחרי שאפתנות והתרחקות ממשמעות אמיתית, ממה שבאנו לעשות פה, כי אמרת משהו שהקפיץ אותי. אמרת כאילו, פשוט צמד מילים שאין לי מושג מה הוא אומר, אבל מה שתקרא, קיבלתי בעיתם בפנים שזה החתימה האנרגטית. Mm-hmm. כל אחד בא לפה עם משהו, עם איזה מטען שהוא צריך לשאת אותו במסע הזה. אנחנו מפילים אותו, כאילו, סתם זה העלה לי, כאילו, המקום הזה של באמת ההתעוררות הזאת בגיל 30-40 או whatever, שאתה אומר לעצמך...
וגם לזה דרך אגב, יש סממנים אסטרולוגיים.
מה צפרים?
אנחנו עוברים תהליכי זה... חיים... מאוד ברורים בהקשר לגילאים שלנו. כוכבים מגיעים למקומות מסוימים אל מול מפת הלידה שלנו, לא סתם יש את משבר גיל ה-40.
בוא נדבר על זה קצת.
זה מתחיל מגיל 38, מכל מיני מעברים שמתחילים לקרות שם.
אני עוד שבוע על 38.
אופה, אבל זה טוב. אבל המשברים האלה זה לא חייב להיות, כאילו שבר זה לא חייב להיות דבר שלילי.
כן, בטח.
שזה עוד אחד מהדברים שהאסטרולוגיה מלמדת, היא באה ואומרת, מדובר פה באנרגיה. זה לא טוב, זה לא רע. זו האנרגיה.
כן.
אנחנו בני אנוש.
כרגעת אותי שאמרתי את זה עכשיו ככה, כאילו, השפת גוף שלך הייתה כאילו צ'יל,
כן, הכל טוב. It is what it is. אני בוחר איך להסתכל על זה, אני בוחר איך להגיב לדברים, אני בוחר מה לעשות איתם. ואסטרולוגיה היא לחלוטין אובייקטיבית, אנרגיה. מרקורי הלך לפה, עשה קרן אור כזאת לאורנוס, זה גורם לכך, כך וכך, וזהו. עכשיו אתה take it.
כן.
אז אני יכולה להתבאס ולבכות ולהישבר, ואני יכולה להגיד, וואו, איזה מגניב. שזה גם, זה לוקח אותי, נגיד, לסיפורי חיים לא פשוטים של עצמי. אני והיקום אוהבים להקשות על עצמי את החיים, ולתת לי ככה חוויות חיים ממש נוגעות עמוק בעצבים החשופים. ובגלל שאני יודעת אסטרולוגיה, אחת מהסיבות, זה שאני יודעת אסטרולוגיה, שאני רואה פתאום, אני רואה מה קורה לי מבחינת המעברים הכוכביים, וזה מרגש אותי. גם אם קרתה לי טרגדיה נוראית, וקרו כאלה בחיי, אני אומרת, וואו, אוקיי, אז ככה האנרגיה הזאת נראית, ככה זה נראה כשפלוטו עושה מולות לוונוס, במפת הלידה שלי. וואו, מדהים, תודה אלוהים, תודה יקום שאתם מלמדים אותי.
וואו, זה
איך,
יופי.
איך אנרגיה נראית? כי זה בעצם הדבר. זה...
כאילו מתוך החוויה, הסתכלת על התנועות ואמרת, אוקיי, כאילו זה מרגיש ככה, זה נראה ככה.
כן, חוץ מזה שאני יכולה לדלות מזה עוד המון אינפורמציה, ו- ומה לעשות עם זה, ואיפה זה פוגש אותי, ו- ולמה, ובאיזה חלק במערכת ובהוויה שלי זה פוגש אותי, ושוב, איזה עבודה תודעתית אני יכולה לעשות מול זה, איזה עבודה רגשית אני יכולה לעשות מול זה, אבל בהכי פשוט, וואו, אוקיי, פלוטו מולות לוונוס. מגניב, תודה. תודה על השיעור, תודה על הלימוד. עכשיו אני יודעת ללמד את זה גם אנשים אחרים. אני יודעת לזהות את זה.
כן.
אותי זה מגניב לחלוטין.
וואו, זה מהמם לעשות החיבור הזה. כאילו, זה עוד יותר מחזק את הקשר בינינו לבין מה שקורה סביבנו.
נכון.
זה מהמם. איזה כיף, אני לומד המון. זה ממש כיף.
איזה כיף.
דיברת לפני איזה דקה שתיים על, באמת על משבר גיל 40 ומתחיל ב-38 והתנועות, מה את יכולה לומר על זה? כאילו ש... למה זה מגיע דווקא בגיל הזה?
זה פשוט
תנועת
מקצב כוכבית. מה שקורה זה שקורים כמה, זה נקרא טרנזיטים, כשכוכב בשמיים זז ופוגש כוכבים במפת הלידה שלנו, או בכלל התנועה הכוכבית הזאת נקראת טרנזיט. מעבר,
כן. אוקיי?
כמו בשדה תעופה, אני עובר ממקום למקום. אז בין גיל 37-8 לגיל, נגיד, 42, אפשר גם לסחוב את זה עד 44, אבל זה בערך הטווח, ויש בזה כמה שיאים שקורים לכל אחד ברגע אחר.
כן.
כמה כוכבים פוגשים את עצמם במפת הלידה שלנו. כלומר, יש נניח את שבתאי, שלוקח לו בערך 28 שנה להקיף את מערכת השמש ולהגיע לאותה נקודה שהוא נמצא בה, אז הוא פוגש את עצמו, כלומר את עצמו שנמצא במפת הלידה שלי, באספקט מרובע, זה נקרא. עכשיו זה קורה לכולם בערך בגיל 38-39, שוב, יש לזה סטיות כי כל אחד מאיתנו נולד ברגע אחר בזמן, והמיקום הכוכבי היה קצת אחר. אבל... אז יש אותו שבעצם יוצר לנו איזשהו קונפליקט בבנייה שלנו. אנחנו מסביבות גיל 28-29, אנחנו בעצם מגיעים לנקודת התבגרות האמיתית הראשונה שלנו. מי ששומע אותי שילך רגע אחורה בזמן, בין 27-29, אנחנו לראשונה מתבגרים, פתאום אנחנו מתעוררים, מבינים שאנחנו,
כזה, כן.
מבינים שאנחנו חיים בעולם הזה, שמגניב, הסתובבתי, טיילתי, עשיתי, חקרתי, למדתי, כל אחד והסיפור שלו, כן? זה בא לידי ביטוי אחרת. אבל רגע, יש כאן עולם, יש כאן מציאות, ובאתי לעשות בה משהו, במציאות הזאת. ואנחנו לאט לאט מתחילים לבנות את החיים שלנו. אז נגיד, אנשים בני 35 כבר יכולים להעיד שכבר הם יחסית מגובשים.
כן.
כאילו פתאום כל מה שאספתי בדרך, הפך להיות איזשהו דבר שאני יכול, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, אבל it's tangible, כאילו זה...
מדיד, כאילו זה משהו שאני יכול לאחוז בו, לחבר אותו תכלס.
שנגיד אני פוגשת מגיעות אליי מתוקות בנות 25, כאילו לא יודעת מה לעשות עם החיים שלהם, והן מתעניינות במלא דברים, וגם אני הייתי כזאת, התעניינתי במלא דברים, ואמרתי כאילו מה יהיה עם חיי? כולם הולכים לאוניברסיטה, כולם מתחתנים.
כן, מתוך הנקודה הזמן הזאת, זה כזה נראה כזה צומת שאי אפשר לבחור בה, כאילו.
כן.
קשה לבחור.
ופתאום בגיל 35, אני רואה איך אסופת כל הכביכול שטויות, והדברים הלא קשורים שעשיתי, הפכו להיות משהו מגובש, שממנו, שהוא חיי. כן. אז בסביבות גיל 38, אנחנו נכנסים, מתחיל להיכנס איזשהו משבר מול העניין הזה. של כל מה שבניתי, איך בניתי, האם בניתי את זה נכון, האם באמת עשיתי כל מיני דברים אי שם בגיל 30, 31, 32, שתורמים לי להיום, או שמה אני אולי משלם מחירים על כל מיני דברים שלא נעשו, וההתבגרות וההתגבשות מבקשת עוד זה צעד קדימה. כזה, כן. זה קורה הרבה דרך כל מיני... קונפליקטים ומשברים, שוב, זה לא חייב להיות טרגי, כן? כל אחד עובר את זה אחרת, ועוד פעם, תלוי כמה לא כמה, איך עבדתי בשנים הראשונות של הדבר הזה, של הבנייה הזאת. אז זה דבר אחד שקורה. חוץ מזה, יש לנו את פלוטו שעושה מרובה לפלוטו. פלוטו הוא כוכב הטרנספורמציה, העולמות התחתונים. הוא זה שמטלטל דברים בתחתית המערכת שלנו, בערך מה שאנחנו חווים כרגע בעולם. יש לנו הרבה פלוטו כרגע בשמיים. יש טלטלה של המערכת הפנימית בשביל שדברים ייצאו החוצה ויתנקזו, כדי שאני אוכל לעבור איזושהי טרנספורמציה. אז גם הוא עושה מרובה לעצמו, ובעצם יוצר איזשהו קונפליקט פנימי ואיזשהו צורך לנוע פנימה, להוציא כל מיני דברים.
כאילו מכריח אותנו במקום מסוים, תתמודד עם זה עכשיו, אתה תצטרך לבחור ופשוט תוציא. כאילו התקופה להישאר עם הדברים בבטן...
חלפה, כן.
כמו שאנחנו מרגישים את זה, קורה משהו בעולם, לא יודע.
ספציפית, אנחנו גם חיים בתוך תקופה שפלוטו מאוד מככב בחיים שלנו, אז זה מורגש עוד יותר.
כן.
אבל אם אנחנו באמת בעניין המשבר גיל 40, אז יש את זה, יש את זה, יש את אורנוס שעושה מעולות לעצמו, שאורנוס זה כוכב שהתדר האנרגטי שלו הוא תדר של התחדשות, של חדשנות, של מקוריות, של מהפכנות. אז הוא מגיע לנקודה שנמצאת בדיוק ממול הנקודה שהוא היה בה כשנולדנו, ואז בעצם גם יש איזשהו צורך בהתחדשות, זה קורה יותר בסביבות גיל 40, 40-42, זה הטווח שלו. ובאמת לא סתם, רואים אנשים בני 40, פתאום נורא מתחדשים, פתאום שוברים את התבניות שלהם, יש איזה מין מרד עצמי כזה. כזה, אוקיי, בניתי את כל הדברים האלה עד עכשיו, אבל אני לא יודע אם זה מתאים לי, אולי זה מתאים לי ואני רוצה לחדש את זה ולהגדיל את זה ולהרחיב את זה, אבל יש ממש איזושהי נקודה מהפכנית כזאת בחיים. אז שוב, יש אנשים שעוברים את זה בסבבה ובטוב ובהתפתחות, ווואי, איזה מגניב ואיזה כיף, ואני מתפתחת ומוציאה ומתחדשת ונוגעת בדברים עמוקים, ויש אנשים שנשברים מזה.
כן.
שזה גם תלוי בכמה מודעות אני נמצאת עד היום.
בדיוק באתי לומר, נכון. או שאני משתמש בזה באמת להזדמנות לצמיחה, או מקום כזה, או שפשוט אני נשבר, ואתה יודע, יש תמיד את הבדיחה הזאת, משבר גיל 40, בן אדם קונה אופנוע, או פתאום הולך ועושה משהו שהוא מאוד תדמיתי, או הייתי אומר, או נצמד לתדמית, נצמד לאגו, בשביל להוכיח משהו, למישהו, לעצמו בעיקר אולי.
זה בעיקר לעצמו, כי זה מול עצמי בעצם העניין הזה. אבל נגיד אופנוע, זו דוגמה טובה, כי אורנוס בין היתר הוא מהיר ועצבני. זה אחד התדרים שלו.
זה תמיד אופנוע, או בסדרות האמריקאיות, כי תמיד זה קורבט פתאום, אתה בא עם איזה רכב שלא מתאים לגיל שלך, כאילו, וזה קטע. פתאום להוכיח, יש איזה צורך, כי המהיר הזה, זה כאילו נורא נתפס אולי, כן? בעיניים מסוימות צעיר, וזה משהו שמשאיר אותי שם רגע מאחורה, זה לאחז בעוד משהו. וואו, איזה מטורף שזה, כאילו, החיבור הזה הוא מטורף.
כן, וקורים עוד כמה דברים. לא עלה אותך, אבל קורים עוד כמה דברים בתוך הטווח גילאים, אז...
לא רוצה, זה...
אני יכולה לספר.
בואי נכנס, מה?
עוד אחד מהדברים שקורים, זה קורה בסביבות גיל 37-38, שוב, תלוי אצל מי, זה שיש מה שנקרא חזרת דרקונים. הדרקונים זה ציר, זה נקודות גיאומטריות בשמיים, זה לא עצמים פיזיים, אבל בעצם כל השפה הזאת היא בסופו של דבר מושתתת על מתמטיקה.
כן.
גיאומטריה מקודשת ומתמטיקה, אז ציר הדרקונים זה ציר התפתחות הנשמה שלנו, שגם אפשר לדבר על זה ארוכות, בעצם כל דבר באסטרולוגיה אפשר לדבר ארוכות, אבל מאוד מאוד בקצרה, בעצם יש חזרה בדיוק לאותו מקום, כמו מה שסיפרתי על שבתאי, שהוא חוזר לאותו מקום, אז הציר הזה חוזר לאותה נקודה, ואז כמו יש גם התחלה, נפתח פרק חדש במשחק הנשמתי והמימוש שלו בתוך החיים, זה כזה גם איזושהי חזרה הביתה, בגלל שזה מגיע לבדיוק אותה נקודה, אז משהו בנשמה כאילו פתאום עושה כזה, רגע, אם אני לא אהיה על הציר שלי, אז כנראה תהיה טלטלה גדולה מאוד בחיים שתכריח אותי...
זה כאילו check yourself כזה, כאילו זה...
ממש check yourself. ובדרך כלל זה נותן איזושהי דחיפה שאני רואה אותה מאוד חיובית, אני בדיוק עברתי את הדבר הזה, דחיפה מאוד חיובית לנתיב שאני אמורה ללכת בו, אמורה עוד פעם מבחינת החתימה האנרגטית הזאת שאני, מבחינת האסופה האנרגטית שבאתי להיות. אז אני חווה את זה כדבר מאוד יפה ומאוד חיובי, זה כזה, אוקיי, ההתחברות הזאת היא לתנועה הגורלית שלנו. אני רואה את זה כאילו, זה עלה לי גם שדיברת קודם, על החזרה הביתה הזאת. אנחנו יכולים להסתכל על היקום הזה כגוף, ועל כל אחד מאיתנו כתא בתוך הגוף הזה. אז אני נועדתי להיות תא שמעביר חמצן בדם, אני נועדתי להיות תא שבונה את הכבד, אתה נועדת להיות whatever, כל אחד מאיתנו נועד להיות איזשהו תא, וברגע שאני יוצאת מהנתיב הזה של החתימה האנרגטית הזאת, של מה שהתא הזה אמור לספק לגוף הזה, כן. אני דופקת את הגוף. אז זה מתחבר גם לבריאות הפיזית שלנו, אבל גם לבריאות הזאת לשאלתך הראשונה של איך דברים משפיעים אחד על השני.
כן, גם שלוקחים את זה, מה שאת אומרת, כאילו מאינדיבידואל לקולקטיב, זה ממש, כולם יחזרו להיות, כל תא יחזור לעשות את בדיוק מה שהוא צריך לעשות, אז העולם באמת יראה אחרת, כמה שזה נשמע רומנטי וכזה לפעמים הזוי, אבל זה בול המקום הזה.
זה רומנטי והזוי, אבל זה.
נכון, אמרתי זה בנימה מתנצלת קצת, נכון? ממש לא, אבל לגמרי בעד, אז להיות סליזי ורומנטי, וכאילו זה לגמרי צריך להיות שם.
זה החזרה להרמוניה. ואנחנו, וגם משהו אבל שחשוב להבין, וזה גם אסטרולוגיה מלמדת את זה, שבשביל לייצר הרמוניה, תהיה כל הזמן יציאה מההרמוניה. זה כל הזמן יש את התנועה הזאת, זה גם לא רק האסטרולוגיה, זה גם הגוף שלנו, כן? אנחנו באיזון, אם אני עכשיו, אם אני ב-EKG, הפס הוא לא עולה ויורד, אני במוות. אז אנחנו כל הזמן יוצאים מההרמוניה וחוזרים אליה, יוצאים ממנה וחוזרים אליה, אז גם היקום, גם החברה, גם כל מה שקורה כרגע בעולם, אז זה נורא אולי מכעיס ברמה האישית כל מיני אנשים, כל מיני צדדים וכל מיני מקומות, אבל בסוף זה משהו שקורה כי הייתה יציאה כל כך מרחיקת לכת מהרמוניה, ועכשיו זה צריך לחזור להרמוניה, אז יש את כל ההתלכלכות הזאת בדרך בשביל להגיע לזה, אבל ברגע שנגיע להרמוניה הגבוהה הזאת, שוב יהיה דיסטורשן הדבר הזה, כי היקום חייב להמשיך לחיות, וזה הדרך שלו.
חשבת שיש שם בחירה? כאילו בין הדיסהרמוניה להרמוניה? כאילו אני יוצא מההרמוניה, ואז כדי לחזור להרמוניה, האם אני צריך לבחור במודעות לחזור לייצר את ההרמוניה, או שזה תנועות טבעיות שקורות?
זה גם וגם. זה גם וגם. אני יכול לעשות את זה זה יכול לקרות לי אינטואיטיבית ואורגנית, וזה יכול גם לא, לצערי, בגלל שאנחנו חיים בעיניי בעולם שמאוד מתוכנת תודעתית, אז אנחנו, זה בדיוק זה, אנחנו מאבדים את המקום האינטואיטיבי של הדברים, הרבה פעמים, והרבה מאיתנו, תלוי כמה אנחנו עמוקים בתוך התכנות הזה.
הייתי רוצה לשאול אותך, אסטרולוגיה, סוף זה מדע, כמו שאת אומרת, זה מתתמך על גיאומטריה ומתמטיקה וכאלה, אבל אי אפשר, גם איך שאת מדברת את זה, יש המון תודעה בפנים, ומודעות ורוחניות, התפתחות אישית, לא משנה איך נקרא לזה, אבל יש איזה מזרק של משהו יותר מופשט שנכנס לתוך המדע. כאילו, איך החיבור הזה בין מדע לתודעה מתחבר?
אז קודם כל בשביל להיות אסטרולוג טוב, או בשביל להשתמש בידע הזה בצורה מטיבה, אז אנחנו, ולדעתי זה נכון לגבי כל דבר, אנחנו צריכים להבין את החוקיות המדעית הזאת, ואת החוקים, למה המפה נראית ככה, איך זה נראה, מה זה עושה, מה הוא עושה, כל הדבר הזה. אבל אני חייבת גם להיות מחוברת לעצמי, ולהיות מחוברת לאינטואיציה שלי, ולהיות מחוברת למה אני מרגישה גם, מתוך הדברים. כי זה לא פשוט, וככה עוד פעם, העולם בנוי, זה לא פשוט ידע, מידעים. כן. כן. אנחנו רוצים ללמוד דברים דרך מידע, אבל אנחנו גם לומדים דברים דרך חוויה, וזה נוגע לנו במקומות אחרים, במקומות רגשיים, במקומות רוחניים כאלה ואחרים, והחוכמה זה לדעת לנוע את התנועה הזאת שמחברת בין זה להוא, שגם את זה האסטרולוגיה מלמדת, לגמרי, דרך מה כל כוכב עושה. כל כוכב זה ממש ספירה תודעתית.
כן, אוקיי.
אז איך מחברים את התודעה לזה? אני יכולה לחבר את זה דרך ספירות של מידע, דרך ספירות של תודעה, דרך ספירות של רגש, שוב, וכן הלאה. וכל כוכב יש לו תפקיד בתוך המערכת הקוסמית הזאת שאנחנו חיים בה. אז יש את התפקיד של להביא מידע, ויש את התפקיד של להביא אהבה, וכמו שבעצם הסברתי בהתחלה, ויש את התפקיד של לגעת בפילוסופיה וברוח, ואז איך כל הדברים האלה מתחברים ביחד ועושים סינתזה ועושים אינטגרציה. וגם אני מגיעה מהאסכולה של האסטרולוגיה העתיקה, שאני מודה לאלים שזה מה שקרה לי, כי בעצם העתיקים הסתכלו בצורה מאוד פילוסופית ומאוד רוחנית על גם על המקצוע הזה וגם בכלל על היקום ועל איך שהוא עובד, ובעצם גזרו מתוך כל התנועה האסטרונומית והתנועה הטבעית של הדברים, גזרו את הפילוסופיה הפנימית והרוחנית ואיך אני עושה אנלוגיה לעצמי ולחיים.
בא לי לשאול אותך, זה לא כתוב לי, אבל זה קופץ לי עכשיו, במדור מסוים, בכל מיני עיתונים, יש שם את המזלות. ובן אדם קורא, ואיך אפשר באחריות להבין דבר כזה, כאילו, את מביאה פה המון עומק, ובסוף בעיתון כתוב במשפט, היי, מזלת לי בשבוע הזה, א' ג' ד' ה' ו'. ובן אדם קורא את זה, ולא יודע, איך אפשר להביא לשם אחריות, או מודעות, או קונטקסט, או לא יודע.
תראה, אחד זה באמת מאוד פשטני, מה שיש בעיתונים ביום שישי.
עיתונים, או את יודעת, כל האפליקציות האלה בפייסבוק, כאילו, שימי, אתה מזלת לי, אתה אוהב חיות, ולא יודע, כל הדברים האלה.
לא, חלק מהם באמת מביאים דברים, אבל נכון, העומק הולך לאיבוד בעיניי, זה נכון, וגם הרבה אני נתקלת ב... איזה מזל מתאים לאיזה מזל, וזה מאוד מוזיל את העולם הזה, כי מפת לידה מורכבת מכל כך הרבה גורמים, שלהגיד שמזל דלי מתאים למזל, מה בדרך כלל מתאימים לו, אריה, כי הוא לא משלים, הוא הצד השני שלו, זה נורא פשטני, או להגיד שהוא לא מתאים למזל הקרב, שזה גם לא נכון, כאילו לא יכול אפילו להגיד את זה, כי בן אדם מורכב מכל כך הרבה רזולוציות שצריך את כל המפה שלו בשביל לראות בעצם את ההתאמות האלה. אז אותו דבר גם האורוסקופ. אני צריכה את כל ה... אני כן יכולה לתת לך לפי המזל שלך איזושהי אנקדוטה
קטנה. כן, כיוון, מה שנקרא.
בדיוק, כיוון. אבל ממש לגעת בך ברמה האישית מאוד, זה מאוד קשה. זה...
כן.
וטיפ לאנשים שקוראים הורוסקופים, תגלו מה מזל האופק שלכם, ותקראו את ההורוסקופ לפי מזל האופק, ולא לפי מזל השמש. אפשר להוסיף גם את מזל השמש.
השמש זה מה שאנחנו בעצם מכירים מלידה.
כן, כשאני שואל אותך איזה מזל אתה, ואתה עונה לי...
דלי.
מזל דלי? נכון, יש לך יום הולדת תכף. אז אתה בעצם אומר לי את מזל השמש שלך, אתה אומר לי איפה נמצאת השמש במפת הלידה שלך.
אוקיי.
אז עדיף לקרוא את האופק, אפשר להוסיף לזה גם את השמש, זה כן ייתן עוד איזושהי אינדיקציה, אבל באופן כללי לא הייתי הולכת לקרוא הורוסקופים בעיתון.
כאחריות מינימלית מה שנקרא, ולא ליפול שבי אחרי דברים כאלה, או מה זה דברים כאלה? זה לא הונאה, אבל זה חצי, זה חלק מהמידע, זה פשוט חלק.
זה לא הונאה, וגם, בדיוק, זה חלק מאוד מאוד קטן, אני גם מכירה אסטרולוגים נפלאים שאני מאוד מאוד מעריכה שנותנים הורוסקופים כאלה. אבל גם הם, נגיד, הם דואגים להגיד, תקראו את מזל האופק, תקראו את דבר כזה או אחר, כן.
יש שאלה אחת, אמרתי שיש שתי שאלות ששאלו אותי באינסטגרם, אחת כבר ענינו פה, יצא לנו לענות, והשנייה, אני רוצה רגע להקריא אותה, ולראות מה אנחנו יכולים להוסיף לזה, והשאלה ששיתפתי שאני בא לפה לראיין אותך, אנחנו נדבר על אסטרולוגיה, אחת עוקבות רשמה לי, מעניין אותי איך שרון מגדירה אסטרולוגיה, מדע / אמונה. אז אולי באמת המקום של, דיברנו קצת על המדע, אבל על האמונה, איך היית נכנסת לזה, וברור שאולי זה לא נפתח פה עוד שעה, למרות שממש בא לנו אולי, אבל...
ממש בא לנו.
נכון, כן, לגמרי. אבל איך...
בוא נעשה עוד פעם.
אולי, לגמרי, לגמרי, לגמרי על השולחן. אז איך היית מגדירה? אסטרולוגיה, מדע, אמונה?
מדע ואמונה.
כן.
ועל המדע די באמת, די דיברנו על זה כבר, והמקום הזה של אמונה, אני לא יודעת אם בדיוק אני עוד פעם יענה על השאלה, אבל אמונה זה כזה דבר חשוב, שזה גם משהו שלוקחים מאיתנו בתוך העולם המודרני ובתוך התכנות התודעתי הזה שאנחנו עוברים. כי ברגע שאין לי אמונה, אז אני לבד בעולם, כן? אין שום דבר פה לא לכבודי, לא לקראתי, לא שומר עליי, לא אוהב אותי, לא, אני לא מעניין אף אחד, אני לבדי. אני נולדתי, אני אמות, וזה עושה, בעיניים שלי עושה קיום מאוד מאומם ומאוד מצומצם ומאוד יבש ואפור כזה, כן. אפילו עד כדי שחור. אז זה לא אומר שאני אהיה בן אדם מדוכא בהכרח, אבל משהו בי קצת מדוכא אם אני לבדי בעולם, כי כולנו מחתרים אחר שייכות.
נכון.
כן, זה כאילו...
לגמרי.
זה צורך אנושי, אנחנו חיית
להקה. אחד החזקים, אם לא הכי חזק לדעתי. זה כן,
הכי חזק. אנחנו רוצים להיות שייכים, להיות חלק, להיות אהובים. זה על זה יושב כל הפיצול התודעתי שלנו,
נכון,
של טראומות
ממש,
ו...
ממש.
וכולי. וברגע שאני מאמינה שיש פה משהו גדול ממני, אני יכולה להתחיל לנהל איזושהי מערכת יחסים איתו. אז גם אם אולי כבן אנוש אני בודדה בעולם, חלילה, אני מאחלת לכולם שלא יהיו, אבל יש לי משהו
כן.
שאני איתו. והאסטרולוגיה, ככל שמעמיקים בה, ככל שלומדים את התורה הזאת, לפחות זה מה שקרה לי, הגעתי ללמידות דרך מידע, כן? מידע מאוד פרקטי של איפה הכוכב הזה ממוקם ומתי, ואתה רואה את המחזורים והמחזוריות של הדברים, היא מדויקת בצורה שנטרפת עליך דעתך, אתה לא מאמין שזה ככה, ומרקורי נוסג כל איקס שנים בדיוק באותם מזלות, ווונוס עושה את פרח החיים בשמיים, ואתה מגלה כל כך הרבה דברים אסטרונומיים, ואתה אומר, אין מצב שכל זה מקרי, אין מצב שכל זה בטעות.
רנדומלי וחסר
כן.
קרקע במרכאות, כן.
כן, אז אני לא טוענת ש... עוד פעם, זה שלי. אני לא טוענת שיש איזשהו אלוהים שמזיז אותנו כבובות על חוט. יש לי תפיסה שאומרת שאלוהים לומד את עצמו ביחד איתנו. כמו שאני לומד את עצמי ואתה לומד את עצמך, הוא לומד את עצמו דרכנו. אז אולי האומנות, כן, אני קטונתי מלדעת מה קרה בתוך היצירת מופת הזאת שלו, אבל עוד פעם, המיקום של הדברים בשמיים, התדר האנרגטי שנפלט מהם, התנועה, המקצבים שחוזרים על עצמם, הגיאומטריה המקודשת שנוצרת מכל תנועה, המרחקים שיש בין דברים, זה כאילו הוא ידע איפה הוא רוצה למקם כל אחד, כן. איזה אנרגיה אני רוצה לתת לכל דבר, ואיפה אני רוצה למקם את זה, וכמה מהר אני רוצה שזה יזוז, ואז בואו נראה מה זה עושה, כן. הדבר הזה. ככה אני חווה את הדברים. וזה מתקשר גם למה שאמרתי לך קודם, על הפלוטו מולות ונוס הזאת שנתתי על עצמי, שאני אומרת, אז ככה זה נראה. אני בשביל האלוהים הזה, בשביל האומן הזה,
וואו, איזה יופי.
אני בשירותו של לגלות את האנרגיה הזאת, וככה הוא מגלה גם איך זה נראה.
כן.
ואיך זה מרגיש ומה זה עושה.
מהמם.
וכן, זה פשוט מרחיב את הצבעוניות של החיים ושל העולם, כשיש את האמונה בדבר הזה.
כן, כי זה מייצר חיבור מאוד יפה בין מדע, תודעה, אמונה, זה פשוט מייצר, זה גם מרגיש בגוף נכון, כאילו שאת אומרת את זה גם ככה, זה ממש מרגיש... ציורי כזה, זה נעים.
איזה כיף שזה עושה לך נעים.
כן, זה עושה ממש, ממש. תודה, זו תשובה נהדרת.
מאוד מאוד מאוד, כל הדבר הזה מאוד ציורי ומאוד צבעוני, וגם אפשר לקחת את זה לעולם של הספיריט. כן, בסופו של דבר, העתיקים הסתכלו על הכוכבים האלה כאלים. אוקיי, זה ישות אנרגטית. מה זה ישות אנרגטית? אל. מה זה ישות אנרגטית במדע? כוכב שפולט אנרגיה שעשוי מחומר וצפיפות מסה מסוימת. אז גם איתם אנחנו יכולים לפתח מערכות יחסים, ואז הם ממש מתגלים בפנינו. זה נורא פגני, מה שאני אומרת, אבל זה באמת קורה, זה באמת באמת מדהים, נגיד דוגמה מהשבוע, אם אני גונבת זמן של הפודקאסט, דוגמה מהשבוע, העברתי שיעור אסטרולוגיה, ואנחנו במרקורי בנסיגה, ואני בימים ש... אני מלמדת בזום, בעיקר העבודה שלי היא בזום, אז אני בימים שכל שנייה יש ניתוקים, וזה לא מצליח ולא מסתדר, ופשוט אמרתי להם בתחילת השיעור, אוקיי, אנחנו נעשה כזה דבר, לפני שאנחנו מתחילות, כי באמת יש כאן יום קשה בצד שלי, בואו נתפלל למרקורי. אוקיי, מרקורי אחראי על התקשורת שלנו, אחראי על אנרגיה שעוברת ממקום למקום, וזזה במרחב, וזה,
כן.
תקשורת זה כל אנרגיה שזזה מכל מקום לכל מקום, זה במוח שלנו, זה במכונית, זה במייל, זה wherever. ופשוט לקחנו איזה 5 דקות של מדיטציה, להתחברות לאנרגיה הזאת, ולקריאה אליו, ולבקשה תהיה טוב איתנו, ותהיה חמוד, ותתמוך בנו, כי בעצם אנחנו עושים פה משהו שאתה חלק גדול ממנו. ולא הייתה תקלה אחת, בשיעור.
איזה יופי.
מבחינת החיבור האינטרנטי, ואני כל יום חווה פה תקלות בחיבורים האינטרנטיים.
מהמם.
ומה שאפשר לעשות עם זה, שימוש מדהים, בכל מיני צורות ודרכים, לקרוא להם, לקרוא להם, להכיר אותם, ודרכם להכיר את עצמנו. שוב, סימנים שהם נותנים לנו, או תחושות בגוף שפתאום עולות.
כן.
בוא, אני יכולה לדבר על זה
מדהים.
שעות.
זה, זה, זה תחום שהוא מתפתח עדיין? זאת אומרת, את לומדת דברים חדשים כל הזמן?
כל הזמן.
באמת?
כל הזמן.
מגלים, כאילו, איך זה...
יש את האסטרולוגיה המודרנית, היא מגלה עוד, מגלים הרי עוד כוכבים ועוד אסטרואידים, והאסטרולוגיה המודרנית כן נותנת לכל דבר עוד מקום. אני באופן אישי, זה לא שאני לא לוקחת בזה חלק, אני כן מתעניינת וכן לומדת, אבל לא לעומק יותר מדי, כי אני מאוד עפה על העולם העתיק, ועל הפילוסופיה העתיקה, אז אני יותר ויותר מעמיקה את ההבנה שלי בערוץ הזה. אבל כן האסטרולוגיה מתפתחת, וכן מביאים עוד דברים חדשים, אבל אחד זה עולם שהוא בלתי נגמר, בשביל לעסוק בו אתה חייב להיות אוטודידקט חרוץ. כי כן. באמת יש המון 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 המון.
כן, זה יכול להיות כאילו never ending כזה.
זה never ending.
כן.
זה never, כמו, עוד פעם, כמו היקום הזה.
כן, לגמרי.
never ending, וזה העניין, וזה פותח לך דלת לעוד משהו ולעוד משהו ולעוד הבנה. ושוב, כל אחד ולאן שהוא לוקח את זה. אפשר לקחת את זה למוזיקה, אפשר לקחת את זה לבריאות הגוף והתודעה, אפשר לקחת את זה לעיצוב אופנה, כן, אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה.
ממש.
אבל כן, לגמרי, לגמרי never ending, ולגמרי יש עוד דברים חדשים שמגלים ומתווספים.
וואו. אני חושב שאנחנו מגלים תוך כדי הפודקאסט שאנחנו יכולים לדבר בלי הפסקה.
שעות.
אז אנחנו כרגע, אני חושב שנגיע ככה לישורת האחרונה. הכנתי לך כמה שאלות לספיד ראונד. לא יודע, נשאל אותך שאלות, ותעני, תשלפי לי מה שעולה לך.
גרועה בדברים כאלה, ואני אנסה להיות טובה.
סבבה. במשפט אחד או שתיים, למה את עושה את מה שאת עושה?
למה אני עושה את מה שאני עושה?
כן, לא דווקא את זה.
בריאות, מודעות ואהבה.
מדהים. מהמם. מה המיתוס הכי גדול שיש... על התחום, על האסטרולוגיה ספציפית שהיית רוצה לשבור, או שאין?
אני אפילו לא, כאילו זה כל לא מעניין אותי, המיתוסים שיש על הדבר הזה, כי אני כל כך מחוברת אליו וכל כך רואה את האמיתיות שלו, שזה, אין לי צורך לשבור מיתוסים.
אם היה משהו אחד שהיית רוצה שכולם יבינו, מה זה היה?
וואו, דפקת לי שאלה. משהו אחד שכולם הבינו בנוגע לאסטרולוגיה, באופן כללי.
לחיים. מתוך החוויה שלך.
ואהבת לרעך כמוך.
כן. מהמם. אם היית בנעליים שלי, איזו שאלה היית שואלת את עצמך שאני לא שאלתי?
אתה מתקיל אותי פה עם שאלות קשות.
זה לא קשה. מה לא שאלתי אותך?
מלא דברים החלטת לשאול אותי. עכשיו אני צריכה גם לחשוב על מתוך המיליון דברים, מה זה הדבר הזה? וואו.
אפשר לשאול את זה אולי בצורה אחרת, מה קיווית שאני אשאל ואולי לא שאלתי? אולי אין דבר כזה, לא יודע.
אין דבר כזה, באתי ממש...
כן?
ממש כזה חסרת ציפיות, מחשבות, אג'נדות, רצונות, ממש פשוט באתי... לפגוש ולראות מה יוצא מזה.
יאללה, אני בטוח שזה היה לנו נדיר. אני חייב לומר שאני נורא, נורא נהניתי, כאילו מעבר באמת לתוכן ועל מה שדיברנו, למדתי המון ומרגיש שנורא כיף לי, ויש לנו כזה, כדי, הכרנו לפני הפרק הזה, עכשיו הוא יהיה שעה וקצת, והכרנו שעה וקצת קצת, לפני שעה וקצת קצת, בתכלס, ונורא כיף לי, ואני באמת מעריך את הזמן שלך, ו... תודה רבה לך, זה היה פשוט נהדר בשבילי. אני אגיד למאזינים שלנו, אם אתם רוצים ומעניין אתכם עוד פרק המשך כזה, אז תגידו לנו, ואני בטוח שאנחנו נעשה, ואולי גם בלי הטיפ שלכם אנחנו נעשה.
בלי שתרצו נעשה.
בלי שתרצו, גם נרדה בכם, אתם הולכים להקשיב לזה, אבל תשאירו בתגובות איפה שאתם רוצים, אם בא לכם פרק המשך, ואני אשאל אותך שאלה אחרונה, איפה אפשר למצוא אותך, ואפשר להגיע אלייך. דרך איזה ערוצים?
הכי טוב למצוא אותי בפייסבוק, שם אני כותבת בין פעם לכמה וכמה פעמים בשבוע, תלוי בשבוע שלי.
אני יכול להגיד שיש לך פוסטים נהדרים, אמרתי לך, זה כמו שירה.
תודה רבה.
וזה מהמם, אני ממליץ.
כן, לאחרונה התחלתי להקליט אותם, שזה עוד יותר...
יש לך פודקאסט משלך בעצם שהתחלת.
יש לי פודקאסט משלך, יש לי פודקאסט משלי. כן, שבו אני בעצם מקריאה כרגע את הטקסטים שלי, כי לרבות השנים גיליתי ביני לבין עצמי שכשאני מקריאה לעצמי בכל את הטקסט, עובר שם איזשהו תדר מרפא ברמות שאני לעצמי היה לי קשה לתאר אותו, ופתאום עזרתי אומץ והחלטתי לתת את זה גם לאחרים, אז אפשר את הטקסטים שלי לקרוא. או לשמוע את חלקם, אני לא מקליטה את הכל, אבל למצוא אותי בפייסבוק, בשרון לוי סול רייזינג.
מהמם, אני כתוב את זה גם בפרטים של הפודקאסט, יכולה להגיש לשם ולראות איך זה כתוב בדיוק.
והפודקאסט שלי גם נקרא סול רייזינג קונצ'סנס.
מהמם. גם האזנתי לו כמה פעמים, אני תמיד צורך תוכן שאני שתף כלים ומסדר את המדיח. הייתי טיפה אחת, זה היה נהדר פשוט. עם המוזיקה והכל, זה נורא נעים לשמוע ומהמם.
מעניין מה שמעת, איזה פודקאסט שמעת.
אני אראה לך שנסיים, אני אראה לך בדיוק.
סקרנית. זאת הזדמנות נפלאה גם לשתף את המאזינים שלך, שאני פותחת קורס אסטרולוגיה למתחילים בשלישי במרץ, זה יהיה מחזור בוקר, זה יהיה כבר המחזור השביעי או השמיני שאני מלמדת, וזה אחת מאהבות חיי ללמד את המקצוע הזה, פחות כמקצוע, כן? אתם כן יכולים לצאת ממוקצעים, אבל המטרה פה היא הרבה יותר רחבה, והרבה יותר לחבר, שוב, לחבר אותנו לעצמנו, לחבר את עצמנו ליקום הזה, ולכל הרבדים שביניהם. אז אשמח, אם מישהו רוצה פרטים בעניין, אשמח שתפנה אותם אליי, או שיפנו אליי בעצמם.
גם אני ממש 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 נהניתי. מאוד. היה לי כיף, אני כולי, אני מחויכת פה כבר איזה שעה ורבע, לא יורד לי החיוך מהפנים. אז תודה לך, ממש תודה על ההזדמנות הזאת.
איזה כיף. אז זהו לפרק הזה. אני מקווה שלקחתם מפה משהו לדרך שלכם. אני ממש ממש מעריך אם נשארתם איתי פה עד סוף הפרק ולאורכו. אם התחברתם לפרק הזה, אני ממש אשמח שתדרגו אותו באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ואם אתם חושבים שמישהו אחר יכול להפיק ערך מהפרק, אני אשמח שתשתפו אותו עם אחרים. עד הפעם הבאה, המשיכו במסע, תתמידו בדרך, והכי הכי חשוב, תיהנו מהנוף. יאללה, ניפגש בפרק הבא. ביי.